שבת דף קט"ו, מתחילים בשעה טובה, פרק 16, פרק כל כתבי. כששריפה בוערת בשבת, אסור לכבות אותה. אלא אם כן, יש פה סכנה שלא יהיו לכודים בתוך השריפה, סכנת נפשות, סכנת חיים. אבל אם מבנה שהוא כולו עומד עכשיו ריק, כל האנשים ברחו ממנו, אבל כשהשריפה בוערת, היא מחלה את הממון. אסור מהתורה לכבות את האש. אסור לכבות שריפה בשבת. הרמב״ם כותב בהלכות שבת פרק י"ב, הלכה ג', שאפילו אם השריפה מחלה ושורפת כל המדינה כולה, אם האנשים הצליחו לברוח ואין כאן סכנת חיים, אם כל העניין פה זה איבוד ממון, אין שום יותר לעשות מלאכה מהתורה ולכבות את האש. אבל מה? חכמים חששו שאדם שלוקח את עצמו ויוצא, הוא לא מתעסק עם האש, הוא גם לא יחבא. אבל אם האדם יבוא ויתחיל לפנות דברים מהבית, שמעיקר דין תורה זה מותר, אולי מרוב לחץ הוא גם יבוא לכבות את האש. אז חכמים עשו גדר ואמרו שאדם אסור לו להוציא יותר מדי חפצים מהבית, רק את הדברים הבסיסיים, בגדים בסיסיים, אוכל בסיסי, כתבי קודש, ולא יותר. אבל זה דווקא בעל הבית. אבל אם שכנים רוצים להתנדב לעזור לו לפנות דברים, הם לא כל כך מבוהלים, ולהם מתירו לפנות דברים מהבית. וכן, אם שריפה בוערת בבית בחצר אחת, אלה שנמצאים סמוך, אפילו שהם חוששים אולי חלילה השריפה תתפשט גם לבתים שם, אז, אבל מותר להם לפנות את כל הבית. למה? כי רק באותו מקום שהשריפה בוערת, רק שם יש את הבעלה הגדולה, ולכן אסרו לפנות משם החפצים. בזמננו אין כמעט מציאות כזאת שיתנו לאש לבעור, כי גם אם האנשים ברחו מהמבנה כולו וברחו מכל המבנים שברחוב ומכל המבנים שבעיר, עדיין להשאיר אש בוערת, להשאיר שריפה דולקת, זה סכנת חיים. יש היום חוטי חשמל, להבה יכולה לעבור דרך החוטים גם מרחקים גדולים, יש גז, יש הרבה סכנות, שלכן אין כמעט מציאות שאם חלילה תבער שריפה יהיה אסור לכבות את האש. ולכן כל ההלכות, כל ההגבלות לא נוהגים, כי בעצם מה הסיבה שאסור להוציא דברים מהבית יותר מדי כדי שלא יבוא לכבות? אבל היום הרי מותר לכבות, אז מותר גם להוציא דברים מהבית. ככה מובא בפוסקי זמננו על אור החיים סימן שין למד דלת, ששם עוסקים בנושא הזה. אבל אם אדם למשל גר באיזשהו צריף, אחת העיירות הנידחות שם באוקראינה, או במקום אחר שלא מחובר לחשמל, ואין שם בלוני גז, ואין שם סכנה, אלא פשוט יש רק הבעיה היחידה של הפסד ממון, אז אצל אדם כזה נוהגים כל הדברים שנאמרים במשנה שלנו. איזה דברים מותר להציל מכתבי הקודש? אומרת המשנה, כל כתבי הקודש, בין תורה, בין נביאים ובין כתובים, מצילים אותם בשבת מפני הדליקה. יש דעה שאומרת שמותר אפילו להציל לחצר אחרת, אפילו אם לא עשו עירוב בין שתי החצרות, במקום שכן צריך. חכמים הקלו קום הפסד. יש דעה שסוברת לא רק לחצר שמותר לטלטל לשם, אבל למרות שיש פה תרחה ובשבת אדם אסור לו לתרוח תרחה יתרה, בכל זאת תתירו. בין כתבי הקודש שקוראים בהם בשבת, כמו תורה ונביאים, ובין כתבי הקודש שאין קוראים בהם בשבת. תכף נראה שבספרי כתובים לא קוראים בשבת, בכל אופן בתקנה הקדומה של התנאים. ואף על פי שהספרי קודש האלה כתובים בכל לשון, ויש דעה שסוברת שאסור לקרוא בהם בספרים כאלה, אפילו כתבי קודש, אם הם כתובים בשפה אחרת, יש דעה שסוברת שאסור לקרוא בהם. בכל אופן, הדעה הזאת תודה שמותר להציל אותם משבת מפני הדליקה. וטעונים גניזה, צריך לשמור אותם שלא יהיו במקום של הפקר. ומפני מה אמרו חכמים שאין קוראים בהם בספרי כתובים? מפני ביטול בית המדרש. שבת, היו הרבה יהודים טובים שכל השבוע עסוקים, היו עסוקים וגם היום עסוקים על המחיה ועל הכלכלה. הם צריכים להביא טרף לביתם והם אין להם זמן כמעט ללמוד תורה. שבת קודש, אז הם פנויים והם באים לבית המדרש ללמוד. והם יבואו ויתחילו להגיד להם ספרי כתובים, סיפורים או דברים, והם כל השבת תעבור והם לא יצאו עם שום דבר הלכה למעשה, אז לא עשינו שום דבר. חכמים תקנו שלא ילמדו ספרי כתובים בשבת, כדי שהדרשה תהיה ממוקדת הלכה למעשה, דברים שאנשים יכולים לקחת איתם לחיים, לדעת איך להתנהג. לכן תקנו שלא ילמדו בספרי כתובים, כי הדרשה כמובן הייתה נאמרת בדברי ההלכה, אבל אם יתירו ללמוד בספרי כתובים, אז אנשים ילמדו ספרי כתובים ולא יבואו לדרשה. אז לכן תקנו שלא ילמדו בספרי כתובים. היום בזמננו כבר כתוב מהראשונים שאין את התקנה הזאת ומותר כן לקרוא בספרי כתובים בשבת. אומרת הגמרא יתמר, יש שתי דעות לעניין כתבי קודש. היו הכתבי קודש כתובים בלשון תרגום, זה לשון ארמית, כמו הלשון של התלמוד בבלי, או שהם כתובים בכל לשון, לשון אחרת. רבונה אמר, אין מצילים אותם בשבת מפני הדליקה. ורב חיסדה אמר, מצילים אותם בשבת מפני הדליקה. והגמרא מבארת את הוויכוח ביניהם. אליבא דמאנדה אמר במסכת מגילה שמותר לכתוב כתבי קודש גם בשפות אחרות, מותר לתרגם אותם, ולכן ניתנו לקרות בהם. אז לפי הדעה הזאת אין כאן שום ויכוח. ודאי דיקו לאלמה לא פליגי, דמצילים, ודאי שמצילים כתבי קודש שכתובים בשפה אחרת, מתורגמים ללשון אחר, מצילים אותם מפני הדליקה. הוויכוח בין רב הונה לבין רב חיסדה, זה רק כי פליגי אליבא דמאנדה אמר שאסור לכתוב כתבי קודש בכל לשון. וגם לא ניתנו בגלל זה לקרות בהם. ובזה נחלקו רב הונה ורב חיסדה. רב הונה אמר, אין מצילים אותם. אתה יודע למה? דעה לא ניתנו לקרות בהם. לעומת זאת, רב חיסדה אמר, אפילו שאסור לקרוא בכתבי הקודש האלה, מצילים אותם, משום שחוששים לביזיון של כתבי הקודש. רב הונה, בכל אופן, סובר שאסור להציל כתבי קודש מתורגמים מפני הדליקה. מקשה עליו הגמרא מהמשנה שלנו. תנן, כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדליקה, בין שקוראים בהם, שזה תורה ונביאים, בין שאין קוראים בהם, שזה כתובים, אף על פי שכתובים בכל לשון. תסביר לי, רב הונה, מה פירוש אף על פי שכתובים בכל לשון? מה אליו? שקוראים בהם, הכוונה נביאים, כמובן תורה, ושאין קוראים בהם, הכוונה לכתובים, אף על פי שכתובים בכל לשון, יש פה חידוש. ומה החידוש? שזה לפי הדעה שסוברת. דלא ניתנו לקרות בהם, אפילו לפי הדעה הזאת, שאסור לכתוב בתרגום את כתבי הקודש, ולכן גם אסור לקרות בהם. והחידוש של המשנה, קטנים מצילים, וטיובתא דרב הונה, שאומר שאין מצילים. עונה הגמרא, אמר לך רב הונה, קראת חלק אחד מהמשנה, זה מצוין, ותסברה. וכי אתה חושב שמה שכתוב, אף על פי שכתובים בכל לשון, זה הולך על מה שכתוב בתחילת המשנה, מצילים אותם מפני הדליקה, אף על פי שכתובים בכל לשון? אז אם כן, בוא נמשיך את המשנה. עם הסיפה. מה כתוב? שכתובים בכל לשון, טעונים גניזה. מה החידוש? השתא, אצולי מצילינן. אנחנו מתירים להציל כתבי קודש מתורגמים מפני השריפה, מפני הדליקה. למרות שיש דעה שסוברת, שמותר להציל את זה אפילו למקום חצר אחרת, שלא עשו עירוב בין שתי החצרות, ומדי רבנן עשו לטלטל לחצר האחרת. החכמים התירו מפני עקבות כתבי הקודש לטלטל אותם לחצר אחרת, או על כל פנים לטרוח חכמים מתירו, אז זה גניזה מבעיה, מבעיה, וכי צריך לחדש שבימות החול צריכים גניזה כתבי קודש האלה, בוודאי שהם טעונים גניזה. אז אם כן אומר אבונה, אי אפשר לבאר את המשנה שמה שכתוב, צריך להציל אותם, מצילים אותם מפני הדליקה, זה הולך על אותם כתבי קודש שכתובים בכל לשון. אלא, הגמרא מביאה כאן עכשיו שתי אפשרויות ללמוד את המשנה. אפשרות אחת לפי הנוסח של רב הונה, אפשרות שנייה לפי הנוסח של רב חיסדא. כל השאלה היא איפה שמים את הפסיק ואיפה שמים את הנקודה. אלא, רב הונה מתרץ את המשנה לטעמי, לשיטתו. רב חיסדא מתרץ את המשנה לטעמי לפי שיטתו. רב הונה מתרץ את טעמי, אז הוא קורא את המשנה ככה. כל כתבי הקודש מצילים אותם פני הדליקה. בין כתבי קודש שקוראים בהם, שזה נביאים, ובין כתבי קודש שאין קוראים בהם, שזה כתובים. באמת דברים אמורים שמצילים את כתבי הקודש, שכתובים בלשון הקודש. זה בעצם הסבר שצריך להוסיף למשנה. אבל אם הם כתובים בכל לשון, אין מצילים אותם. ואפילו האחי, אפילו שמפני הדליקה לא נציל אותם, אבל גניזה באו, בכל זאת צריך לשמור על כבודם, על קדושתם. זה לפי הנוסח של רב הונה. רב חיסדא מתרץ את העמי. כל כתבי הקודש מצילים אותם פני הדליקה, זה תחילת המשנה. בין שקוראים בהם, הכוונה לספרי נביאים, ובין שאין קוראים בהם, הכוונה לספרי כתובים. ואף על פי שכתובים בכל לשון נמי מצילים אותם לפי רב חיסדא, והוא מוסיף את הכתובים בכל לשון לעניין הצלם פני הדליקה. עכשיו אתה שואל, אז אם כן מה החידוש לגבי שהם טעונים גניזה? זה באמת עניין אחר. ואחי כאמר, הוא מקק שלהם. מקק זה תולעים שאוכלים ספרים. אם יהיה ספרי תורה שבלו, ספרי נביאים וכתובים שבלו, אם נרכבו, אז החלקים האלה, אפילו אם לא נציל אותם פני הדליקה, אבל הם טעונים גניזה. שואלת הגמרא, קושיה נוספת על רב הונה. אתה אומר שהכתבי קודש מתורגמים לא מצילים אותם פני הדליקה? תראה ברייתא, מי טבעי. כתבי קודש היו כתובים תרגום, ולא דווקא תרגום בארמית, אלא וכל לשון, מצילים אותם פני הדליקה. מילים הכי ברורות. בדיוק כמו שאמר רב חיסדא, אז כשאל רב הונה, אמר לך רב הונה, אתה צודק. היי תנה סבר שהספרים האלה ניתנו לקרות בהם. אני ורב חיסדא לא מתווכחים לפי הדעה הזאת. הדעה שסוברת שכתבי קודש מותר לתרגם אותם ולכן גם מותר לקרות בהם, גם אני מודה שוודאי מצילים אותם פני הדליקה. הוויכוח שלי עם רב חיסדא, זה לגבי הדעה שסוברת שאסור לכתוב כתבי קודש בתרגום. ולכן גם אסור לקרות בהם אפילו בימות החול. לכן אני טוען שאסור להציל אותם גם מפני הדליקה. רב חיסדא אומר שמותר להציל אותם מפני הדליקה, אבל הברייתא הזאת לא קשורה לוויכוח שלנו. היא הולכת לפי הדעה שמותר לתרגם ומותר לקרוא בהם בימות החול בכתבי קודש האלה. שאלת הגמרא קושיה מברייתא נוספת. תשמע. היו כתבי הקודש כתובים שפות, כל מיני שפות, גפתית, מדית, עברית, זה לא העברית שלנו, זה כתב של עבר הנהר, אותיות גדולות ומשונות רש"י כותב, אילמית, יוונית, כל מיני שפות שונות. אף על פי שלא ניתנו לקרות בהם. זאת אומרת שהברייתא הזאת ודאי הולכת לפי הדעה שאסור לתרגם כתבי קודש, ולכן גם אסור לקרות בהם אפילו בימות החול. מותר להציל אותם מפני הדליקה או אסור? אומרת הברייתא, מצילין אותם מפני הדליקה. לא. זה כבר באמת דעה מפורשת נגד רב הונה. טיובתא דרב הונה. פה כתוב במפורש כמו דבריו של רב חיסדא, אין אפשרות... אין אפשרות, וגם לא פורחים את זה. זה בדיוק מה שאמר רב חיסדא. אבל אמר לך רב הונה, נכון, זה דעה אחת. תזכור שיש דעה כזאת. זה נקרא תנה של גיפטית. יש דעה של תנה של גיפטית. באמת הוא סובר כמו רב חיסדא. אבל יש עוד דעה. תנאי היא. יש דעה נוספת. הנה, אני אביא לך ברייתא. הגמרא בהתחלה מנסה להגיד שהברייתא שעכשיו מביא רב הונא, בתוך הברייתא עצמה יש שתי דעות, אחת כמו שאמר רב הונא ואחת כמו שאמר רב חיסדא, בסוף זה נשאר לו. מה שאמר רב חיסדא זה הברייתא שעכשיו קראנו כבר, של ברייתא של גיפתי. אבל רב הונא מביא ברייתא כמו שיטתו, שכתבי קודש מתורגמים, לפי הדעה שסוברת שאסור לתרגם אותם, לא מצילים אותם פני הדליקה. הנה תראה ברייתא. דתניא, כתבי קודש היו כתובים בלשון תרגום, בארמית, ובכל לשון אחרת, מצילים אותם מפני הדליקה. רבי יוסי אומר, אין מצילים אותם מפני הדליקה. רבי יוסי מוכיח שלא מצילים מפני הדליקה. מה רבי יוסי? מעשה באבא חלפת. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאבא זה היה כינוי של כבוד. אביו של רבי יוסי קראו לו חלפת, אבל סתם ככה אסור לאדם לקרוא בשם של אביו. אבל פה הוא קורא לו כמו הרב חלפת, אבא חלפת זה כמו הרב חלפת. מעשה באבא חלפת, שהלך אצל רבן גמליאל בריבי לטבריה. יום אחד אבא שלי חלפת, הלך לרבן גמליאל בריבי. מה זה בריבי? הגדול, החשוב. אולי הבן של רבי. הוא היה סבא של רבי. הלך אחריו, אבי חלפת לטבריה. היו שם רבן גמליאל ואבי חלפת. עכשיו, אבא שלי חלפת, מספר רבי יוסי, מצאו לרבן גמליאל, שהיה יושב על שולחנו של יוחנן הנזוף, יש כאלה גורסים את השם אחרת, לא משנה. הוא ישב שם על איזשהו שולחן, ובידו של רבן גמליאל היה ספר איוב שהיה מתורגם, תרגום של ארמית, ורבן גמליאל היה קורא בו. ואמר לו, אז חלפת, אמר לרבן גמליאל, אני אספר לך מה שהיה עם סבא שלך. הרי היה את רבן גמליאל השני, שאיתו עכשיו כרגע הסיפור, והיה כמה דורות, שני דורות לפני כן, היה את רבן גמליאל הזקן. אז אני מספר לך, חלפת היה מבוגר. אז הוא אומר לרבן גמליאל, זכור אני ברבן גמליאל, אבי אביך, שהיה עומד, הוא עוד זכה להיות בבית המקדש השני, הוא היה עומד על, על גבי מעלה בהר הבית, אני מספר לך בדיוק איפה היה הסיפור, הוא עמד על המדרגה בהר הבית. והביאו לפניו בדיוק ספר כמו שאתה עכשיו קורא בו, ספר איוב שהיה מתורגם בתרגום של ארמית. ואמר לבניי, שעבד שם בבניין, שקעהו תחת הנדבך, תגנוז את זה תחת שורות אבני הבניין. אתה מבין? אומר חלפת לרבן גמליאל השני, אתה רואה מה אבי אביך עשה לאיוב מתורגם ואתה קורא בזה? כשרבן גמליאל שמע, אף הוא ציווה עליו, על הספר איוב שהיה בידו שהוא עד עכשיו קרא בו, וגנזו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, גרסה אחרת לסיפור, הרבה של טיט כפו עליה, כערה של טיט כפו על אותו ספר. אמר רבי, זה לא יכול להיות. שתי תשובות בדבר. קודם כל, חדה, הסיפור היה בהר הבית. וחיטית בהר הבית מניין? לא היו משתמשים שם בכלל בטיט. טיט זה מים שמורבבים עם אפר. בהר הבית היו בונים בטיט שמורבב עם סיד, טרק סיד. לא היה שם בכלל כזה מושג טיט. ועוד, מה פרושו אמר להרבב את זה בתוך הרבה, וכי מותר לאבדן ביד, מותר להרוס ספר כזה, ספר מכתבי הקודש מתורגם, בוודאי שאסור. אלא, מה כן? מניחה במקום התורפה, רש"י אומר מקום גלוי ומופקר, ומרכיבים מאליהם. עכשיו, הגמרא מנסה לבאר מן תנאי, בהתחלה הגמרא מנסה לראות, אולי בברייתא הזאת, עכשיו שקראנו יש מחלוקת תנאים, על אותו ויכוח של רב חיסדא ורב הונא, לפי הדעה שסוברת, שאסור לכתוב ולתרגם כתבי קודש. אתה רוצה להגיד שיש פה בברית הזאת מחלוקת, כמו שנחלקו רב הונא ורב חיסדא, האם מצילים או אין מצילים אותם מפני הדליקה? אילמה, תגיד שתנא קמא שאמר שמצילים את כתבי הקודש האלה מפני הדליקה, זה כמו רב חיסדא שאמר שמצילים, ורבי יוסי שאמר לא מצילים מפני הדליקה, זה כמו רב הונא שאמר שאין מצילים. לא חייב להיות. ודילמה, באה כמיפלגי, אולי המחלוקת שלהם זה בנושא אחר. מר סבר, דעתו של תנא קמא, שהספרים האלה ניתנו לקרות בהם, ולכן מצילים אותם פני הדליקה. ורבי יוסי, מר סבר, שהספרים האלה לא ניתנו לקרות בהם, לכן לא מצילים אותם פני הדליקה. אז לא חייב להיות בברייתא הזאת שיש את הוויכוח בין תנאים, אותו ויכוח שהתווכחו רב חסדא ורב הונא. אלא המחלוקת תנאים היא רבי יוסי, בברייתא הזאת, זה בדיוק כמו שאמר רב הונא, שאם לא ניתנו לקרות בהם, גם אין מצילים אותם פני הדליקה. אבל מה שאמרנו קודם, יש תנא דגיפתית, שם כתוב בברייתא במפורש, שאם היו כתובים גיפתית או כל מיני שפות אחרות, אותם כתבי קודש, אפילו שלא ניתנו לקרות בהם, מצילים אותם מפני הדליקה. זה הברייתא שסוברת כמו רב חסדא. תנו רבנה, בזמן התלמוד היה אסור לכתוב ברכות כמו תפילת 18, או ברכות הנהנים, ברכות השחר, ברכות המצוות, היה אסור לכתוב סידור עם כל הברכות. אבל אחד שכתב את הברכות האלה, וכן הקמיעין, כתבו שם כל מיני פסוקים, ותולים את זה בצוואר לרפואה, אף על פי שיש בהם אותיות של שם, שם המפורש. ומניינות הרבה שבתורה, יש שם פסוקים מפורשים. אם חלילה נפלה דליקה באותו מקום, שבת, אין מצילים אותם פני הדליקה. כך אומרת הברייתא. אלא נשרפים במקומם הן והזכרותיהם. אסור לטלטל את זה למקום שלא עשו שם עירובי חצרות, שטופי מבואות. מכאן שאסור להציל את כתבי הקודש האלה למבוא אחר, אמרו לכן, אלה שכותבי ברכות, זה נחשב כאילו שהם שורפי תורה, כי יכול להיות שאם יהיה דליקה לא יכולו להציל את כתבי הקודש האלה, אז חבל שהם בכלל כותבים את זה. אז אנשים זכרו את כל הברכות בעל פה, לא היו צריכים לכתוב אותם. מעשה באחד שהיה כותב ברכות במקום שנקרא צידן. כנראה שהשם של המקום גרם שבאו לצוד אותו, את הבן אדם הזה, באו לתפוס אותו. באו והודיעו את רבי ישמעאל, סיפרו לו, בן אדם ההוא, אתה יודע, יושב, הוא כותב שם, הוא כותב ברכות. הלך רבי ישמעאל לבודקו, הלך לראות אם זה באמת נכון. כשהיה עולה בסולם, הבן אדם שומע שרבי ישמעאל עולה לתפוס אותו על חם, מרוב לחץ, הרגיש בו, הכותב הרגיש, הוא חשש שרבי ישמעאל יראה את הברכות שהוא כותב, נטל תומוס של ברכות, חבילה שלמה של ברכות, ושיקען בספל של מים, כדי שרבי ישמעאל לא יתפוס אותו שהוא כתב ברכות. רבי ישמעאל תפס את זה. בלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, מה שעשית עכשיו זה הרבה יותר גרוע. גדול עונש המעשה האחרון שמחקת שמות בידיים בתוך הספל. יותר מהמעשה הראשון שכתבת ברכות, שהחשש הוא שאם חלילה, חלילה על כל שונאים של ישראל שלא יהיה שריפה, כן? אם יהיה, לא יכולים להציל אותם למבוי. נו, שזה אסור לכתוב ברכות, בסדר, זה מעשה לא טוב, אבל ללכת ולשקע אותם מפורש בתוך המים, זה מעשה הרבה יותר גרוע. באמיני ריש גלותה, אדם חשוב, בא ושאל שאלה מרבא בר אבונא. יש לי שאלה, הוא אומר לו. כתבי קודש, ספרי תורה, נביאים, כתובים, שהיו כתובים לא בדיו, אלא בסם, בסיקרה, בקומוס, בקנקנטום, כל מיני סוגים של צבעים שהם לא עמידים כל כך, הם נמחקים מעצמם אחרי זמן. עכשיו, אותם כתבי קודש, לא שכתבו אותם בתרגומים לשפות אחרות, אלא כתובים בלשון הקודש. מצילים אותם בשבת מפני הדלקה או אין מצילים אותם? עכשיו תגיד לי, אולי תלוי לפי איזה דעה, לפי דעה שסוברת שאם זה בתרגום, אם כן מצילים או לא מצילים, נגיד לך, השאלה שלי לפי כל הדעות. תיבאי למאן דאמר מצילים, אם הכתבי קודש מתורגמים בשפה אחרת, ותיבאי למאן דאמר אין מצילים אותם. ואני אפרט לך למה ספק גם לפי הדעה הזאת וגם לפי הדעה הזאת. הגיע עם שאלה מסודרת, הראש הגולה. טיבאי למאן דאמר, אין מצילים. אתה יודע למה? לפי הדעה הזאת עדיין יהיה ספק. יכול להיות, אתה יודע למה לא מצילים כתבי קודש מתורגמים? אני מילאיך, תכתיב את תרגום. אני לא אציל אותו, הוא כתוב לי בשפה אחרת. תרגום בארמית ובכל לשון אחרת. אבל אחה, זה לא בתרגום. כתיבי בלשון הקודש. אולי נאמר שמצילים. או דילמה, גם לפי הדעה יש לספק. אפילו למנדה אמר, מצילים כתבי קודש שכתובים בשפות אחרות, עדיין אולי פה, אפילו שזה בלשון הקודש, יהיה אסור להציל. כי אנה מילי איך הדקטיבי בדיו, זה מקיים, זה כתב שמתקיים. אז לכן, שמע, אתה לא יכול לזלזל בספרי קודש כאלה. אבל אחר, זה כתוב בסם, סיקרא וכדומה, דברים שלא מתקיימים, כיוון זה לא מקיים, זה לא מתקיים להרבה זמן, מתקיים קצת זמן. אדם שיכתוב בשבת, עם החומרים האלו, הוא חייב משום כותב. אבל זה לא מתקיים להרבה זמן, אז אולי לא מצילים אותם. שאלה יפה. ענה לו רבא בר אבונה, אמר לי, אין מצילים. שאל אותו, והרב אמנונה תנה, מצילים. שנה ברייתא שכן מצילים. אמר לי, ככה, היא תניה תניה. אם באמת כתוב ברייתא מפורשת, שאפילו שהלשון הקודש כתוב עם דיו שהוא לא מתקיים, בכל זאת מצילים אותו מפני הדליקה, אז אני מבטל את דעתי מפני הברייתא. שואלת הגמרא, אבל איפה הברייתא הזאת? מה היא תניה? אמר רב אשי, כדי תניה, אין הבדל בין ספרים, כל הספרי קודש, בין ה-23 ספרי קודש מתוך החפדה לספרים, לבין הספר ה-24 מגילת אסתר. מה ההבדל בין שאר הספרים לבין מגילת אסתר? אין שום הבדל, אלא הבדל אחד. ששאר הספרים נכתבים בכל לשון. יכול לתרגם אותם בכל לשון. ומגילה לא תהיה קשרה, שתהיה כתובה בכתב השורית של לשון הקודש, על הספר, הכוונה על קלף של אור, ובדיו, אתה רואה מפה, שאר ספרים נכתבים בסם ובסקרה, ומותר לכתוב אותם עם כזה דבר שהוא לא מתקיים להרבה זמן, מכיוון שמותר לכתוב אותם, אז בוודאי שצריך להציל אותם מפני הדליקה. באמיני רב הונה בר חלוב, לפי מה שנראה, זה הפעם היחידה בשס שמובא רב הונה בר חלוב. יש במסכת חולין דף צדיק ט' שמובא רב יצחק בר חלוב, אבל רב הונה בר חלוב זה לכאורה פעם יחידה. הוא שאל שאלה מרב נחמן, ספר תורה שרוב הספר נמחק, התבלה, נשארו בו מילה פה, מילה שם, במקומות מפוזרים, שאין בו אפילו כדי ללקט מכל המילים יחד 85 אותיות. מה יש ב-85 אותיות? ספר תורה שנשארו בו 85 אותיות הוא עדיין בקדושתו, כי מצינו ספר שהוא בין 85 אותיות. כגון פרשת ואי בנשוא אהרון, שיש דעה בדף קט"ז, שזה נחשב ספר תורה בפני עצמו. זה נחשב כמו ספר, כמו שיש בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, בתוך ספר במדבר יש דעה שסוברת שעד הפסוקים ואי בנשוא אהרון זה ספר אחד, ואי בנשוא אהרון זה ספר שני, ומשם עד סוף ספר במדבר זה ספר שלישי. כיוון שואי בנשוא אהרון יש בו 85 אותיות, אז ספר תורה שיש בו סכום כזה של אותיות, עדיין יש לו קדושת ספר תורה, אבל כן, כי גם פרשת ואי בנשוא אהרון. אבל ספר תורה שלא נשאר בו אפילו 85 אותיות, שואל רב הונא בר חלוב, האם מצילים אותם מפני הדליקה או שאין מצילים? אמר לי, אז רב נחמן שאל אותו, ותיבה אלך פרשת ואי בנשוא אהרון גופה, שכתבו על ספר תורה רק ואי בנשוא אהרון, וחסר עוד אחת, האם מותר להציל או לא? אז הוא ענה לו, רב הונא בר חלוב, איך דחסר פרשת ואי בנשוא, עוד אחת חסר שם, לא כמבעיה לי. דכיוון דאית בי אזכרות של שם השם, ואי בנשוא אהרון, קומה השם ויפוצו אויביך, יש שם אזכרות של שם השם, אף אגב דלת ב-85 אותיות, ודאי שמצילים בגלל האזכרות שיש בו. כי איקה מבעיה לי, ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, וגם אין שם שמות קודש של הקדוש ברוך הוא. מהי? האם מצילים אותם מפני הדליקה או לא? אמר לי, אין מצילים. הייתי ואי, אז רב הונא בר חלוב הקשה לרב נחמן מברייתא. תרגום שכתבו מקרא. בתורה יש מקרים שהתורה כותבת בלשון ארמית, כמו למשל כשלבן ויעקב עשו ביחד גל של אבנים, מצבה, יעקב קרא למקום גלעד, ולבן קרא לו, אומרת התורה, יגר סעדותה, אלה מילים בארמית. אם האדם כתב את זה בלשון הקודש במקום בארמית. או ומקרא שכתבו תרגום וכתב עברית. מילים בתורה שכתובים בלשון הקודש במקורי, והוא כתב את זה או בתרגום ארמית או בכתב עברית. עברית הכוונה פה כמובן עבר הנער, כתב שהוא גם כן לא נחשב לשון הקודש. בכל זאת, מצילים את הספר מפני הדליקה. ואין צריך לומר שצריך להציל מפני הדליקה ספרים שנכתבו כמו שצריך. כמו הספרים של תרגום שכתובים בעזרה ושבדניאל שבתורה, שזה הספרים כתובים בעיקר בארמית, ודאי שהספרים האלה צריך להציל אותם מפני הדליקה. אז רב הונה בא והסביר את השאלה, תגיד לי דוגמה, מה זה תרגום שבתורה, מה הניעו? יגר סעדותה. אני מבין שאם כתוב בספר תורה רק יגר סעדותה, זאת אומרת, אם היה צריך להיות כתוב בספר תורה רק יגר סעדותה, רק שזה כתוב בלשון הקודש, רק המילים האלה לבד כבר מצילים את כל הספר תורה מפני הדליקה. ואף על גב, דלת בי 85 אותיות בספר תורה, כתוב רק את המילים האלה. ענה לו רב נחמן, מה פתאום? כי תניא היא להשלים מה שכתוב, שספר תורה שכתוב בו, המילים יגר סעדותה בלשון הקודש. בכל זאת מצילים את הספר תורה מפני הדליקה, מדובר שיש שם כמעט 85 אותיות, וביחד עם המילים של יגר סעדותה בלשון הקודש, יש פה 85 אותיות, לכן צריך להציל אותו. איבאי אלו, בני הישיבה הסתפקו. אני 85 אותיות שמצילים ספר תורה, אם יש בו 85 אותיות, האם הם צריכים להיות מכונסות במקום אחד, או שאפילו אם הן מפוזרות בכל המרחבי הספר תורה, כבר צריך להציל את הספר תורה, כי יש בו בפועל 85 אותיות. רב הונא אמר שהן צריכים להיות מכונסות, ורב חיסדא אמר אפילו אם הן מפוזרות. שואלת הגמרא, מייטיבי, ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון, פרשת ואי בנשוא אהרון, שזה ספר שלם, מצילים. ואם לאו, אין מצילים. מה פוש כדי ללקט? כן, הברייתא כותבת, אם יש בו כדי ללקט מפה או משם, תיובתא דרב הונא. רב הונא אומר שהם צריכים להיות מכונסות. פה אתה רואה שמדברים פה על ללקט אותיות מכל מיני מקומות, סימן שגם אם הן מפוזרות, בכל זאת מצילים. הגמרא תרגמה רב חיסדא, אליבא דרב הונא. כאן רב חיסדא עשה מעשה שמוצאים אותו הרבה בתלמוד, שהוא הלך ועזר למי שחולק עליו. באים סך הכל להגיע לאמיתה של תורה. אז הוא בא והסביר את הברייתא הזאת. מדובר פה בתיבות שלמות שמפוזרות בכמה מקומות, וביניהם יש 85 אותיות. זאת אומרת, מה שאמר רב הונא, שהאותיות צריכות להיות מכונסות, הכוונה צריכות להיות מכונסות למילה. מילה שלמה. אתה לא יכול אות אחת פה, אות אחת שם, אות אחת שם, שהם לא מילה שלמה. אבל אם יש פה מילים שלמות, אפילו אם המילים מפוזרות, אם יש לך 85 אותיות, כבר יש קדושה לספר תורה וצריך להציל אותו מפני הדליקה. ועד כאן דף קוף תתוו.